ב' דף פ' ב'. ולמה אנחנו עוברים לפרק י' ב'? אפשר לחלק את הספר אורות התשובה לשני חלקים. החלק הראשון עוסק יותר בתיאוריה, נאמר. והחלק השני מפרק י' ב' ואילך עוסק יותר בפרקטיקה. זאת אומרת, במהלך התשובה באופן פרקטי יותר, באופן מעשי יותר, נאמר. וכמובן יותר נוח לנו, יותר קל, יותר נכון לעסוק בצד הפרקטי, בצד בגילויי התשובה, נאמר ככה, והשפעתה של התשובה מאשר בתיאוריות. אמנם סוף מעשה במחשבה תחילה, אם המחשבה זה התחלת תורת התשובה והמעשה זה לקראת הסוף, אבל אנחנו כבני אדם תמיד נפגשים העולם הגלוי יותר, לאט לאט חודרים לעולם הרוחני יותר, הפנימי יותר. אז ברשותכם נתחיל בפרק הראשון, פרק י"ב, שהנושא שלו השפעת התשובה על מהלכי הרוח, כיצד התשובה משפיעה עלינו, על מצב רוחנו, על החיים, על המעשים, על כל דבר ודבר. מה ההשפעת? האדם שזוכה לתשובה, האדם הזה חל בו שינוי. והשינוי הזה צריך ללמוד אותו. כיצד השינוי הזה הוא גורם, כמו שאומרים, גם ברובד הרוחני, הרגשי והמעשי, מה זה עושה לאדם שזוכה לאורות התשובה? בבקשה. התשובה, פרק א', התשובה מרימה את האדם למעלה מכל השפלויות הנמצאות בעולם, ואם זה איננו נעשה זר אל העולם, אלא הוא מרומם עמו את העולם ואת החיים. כן, צריך להבין. החיים זה סולם. עולים ויורדים בו. ראשו בשמיים, סולם יעקב. ראשו בשמיים ורגליו מוצבות ארצה. וכולנו, בלי יוצא מן הכלל, נמצאים בתנועה, לא נמצאים במצב סטטי. במצב של תנועה, של עליות וירידות. מחשבה טובה, עלייה או ירידה? מה אתם אומרים? עלייה? ירידה?
עלייה.
עלייה, יפה מאוד. מחשבה לא טובה, מה קורה? עכשיו, כל מה חושבים, רצו ושוב. אז אנחנו כל הזמן בתנועה. כל מחשבה, כל דיבור, כל מעשה, כל מינה, כל דבר, אפשר לסמן, לסווג אותו. כחיובי או שלילי. הדברים הטובים מרוממים אותנו, מעלים אותנו. הדברים הלא טובים מורידים אותנו, משפילים אותנו. קוראים לזה סולם החיים, נאמר ככה. נמצאים על סולם, סולם החיים. מה זה תשובה? דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, זה להשיב את הכל לשורש, למקור. המקור זה ריבונו של עולם, רצונו של ריבונו של עולם. זה תשובה. אנחנו כביכול מתרחקים בהליכותינו, בחירתנו, התנהגותנו מן המקור. המקור זה הרצון האלוקי, כן, בידינו הרצון האלוקי, מצידנו, לא מצידו, מצידו של הקדוש ברוך הוא, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, לא יהיה טוב אלא מה? כל הזמן טוב. טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, כל רגע, כל שנייה. כן, הרצון האלוקי לא פוסק לרגע. כל מה שקיים בעולם זה הרצון של הבורא. ויש ביטוי כזה, אולי שמעתם, הכל לטובה. מי שמע את הביטוי הזה? שמע, הכל לטובה. למה? כי הכל מאלוקים. כל דוד רחמנא לטב אביד, הכל הוא עושה את זה לטובה. זה מצידו, מצד הבורא. מצידנו כבני אדם, אנחנו נמצאים בעולם משתנה כל הזמן. עולים ויורדים בו, זה החיים. זאת אומרת, התשובה, כשאדם מתקן את עצמו, מידותיו ומעשיו, זה מרים אותו. אבל כשאדם מתרומם, קיימת סכנה שהוא יהיה, סליחה שאני מדבר בשפה מודרנית, אסטרונאוט. מי יודע מה זה אסטרונאוט? מי שמע פעם את המילה אסטרונאוט? מה זה אסטרונאוט? בחלל. איך אומרים החבר? הוא מרחף. בשמיים. קיימת סכנה שאדם יתעלה ויתנתק מהמציאות, פשוט הוא חי בטריפ, בהזיות, בדמיונות. יכול לקרוא דבר כזה? מישהו קרא לו חוץ ממני, מישהו קרא לו דבר כזה כאן? פתאום מוצא את עצמו בשמיים, בעולמות עליונים, והוא מסתכל למטה, אומר, איפה הארץ? אני לא רואה אותה בכלל. בא הרב, אומר, תשובה באמת, היא לא באה לנתק את האדם. היא מרימה את האדם, נכון. מרוממת אותו, ולא רק אותו, את העולם. אבל לא מנתקת אותו חס ושלום. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אומרים חכמים, השמיים והארץ צריך לחבר אותם. ולא שמיים לחוד וארץ לחוד. כל העניין שלנו לחבר שמיים וארץ. לחבר את הנשמה עם הגוף, את הרוח עם החומר. כל העניין שלנו, כל העניינו של האדם באשר הוא אדם. אבל ברגע שהאדם מאבד את האיזון, אומר הנכון, הוא יותר מדי שמימי, והוא מנותק מן הארץ, זה גם לא טוב, גם לא בריא. התשובה זה להשיב את הכל, להשיב גם את הארציות, לרומם אותה. אם זה ענייני הגוף, פרנסה, משפחה, אומה, אנושות, להיות מחוברים, זה נקרא תשובה. תפתחו בבקשה בדף קוף יוד בית, סעיף למד. שם הוא מדגיש את הנקודה הזאת שתשובה היא לא מנתקת אותנו מן העולם, אלא מחברת אותנו אל העולם. בדף קוף יוד בית, פרק יוד דלת, סעיף למד, כן? יש לכם את זה, רבותיי? דווקא מתוך התשובה האמיתית, התאורה, צריכים לשוב אל העולם ואל החיים. לא מתנתקים, לא נכנסים לתוך איזה קונחייה, לתוך איזה בועה או משהו כזה. אדרבה, לשוב אל העולם ואל החיים. ובזה משיבים את הקדושה על מכונה וממליכים את השכינה בעולם, בכל העולם. כל העניין שלנו שהשכינה, השכינה זה גילוי אור השם, גילוי הרצון הטוב של אלוקים יהיה כאן בעולמנו, במציאות הארצית שלנו, מכל הבחינות. שבת, מה זה שבת? אוכלים טוב בשבת, מה אתם אומרים? גם ישנים טוב. קראת לשבת עונג, מתי? כשאתה אוכל. גם לומדים, גם לא אוכלים, גם נחים. למה? רוצים לראות את העונג, את הטוב האלוקי בכל דבר. לא שאנחנו נמצאים שם באיזה עולמות עליונים. דרך אגב, קיימת סכנה כזאת. לא פעם נפגש עם אנשים שהם עשו תשובה, ונמצאים מרחפים בעולמות עליונים, והם סובלים מזה סבל רב. לא פעם, יש קורסים כאלה לקבלה, קורסים כאלה, כמו קורסים, אני יודע, כל מיני, יש קורסים לקבלה. ושם לא דורשים מהאנשים שבאים שיהיו ירי שמיים. אומרים, תלמד קבלה, זה יעשה לך טוב בחיים. תהיה מואר, תהיה בהערה. מה? היי, היי, או, אתה אמרת, מילה נכונה. תהיה בהיי, מי לא רוצה להיות בהיי? אבל לפעמים החבר'ה האלה שהם בהיי, הם מרגישים לא טוב. מרגישים, אין להם בסיס. לא פעם באים לכאן חבר'ה, שאומרים, אני הייתי בהיי, הייתי בקורס קבלה כזה, ועכשיו אני מרגיש צורך לחבר את כל מה שאני, לעולם שאני חי בו, למשפחה, לאומה, לטבע, למציאות היומיומית. אז אני אומר להם, בואו למכון מאיר, אם אתם רוצים, וכאן תחברו שמיים וארץ. זה לא עומד בסתירה, עשית תשובה, תהיה בן אדם. תתייחס בכבוד אל ההורים שלך. תתייחס בכבוד אל העם שלך, אל המדינה שלך. אל כל דבר, אל תהיה אסטרונאוט, אמרנו, היי כזה. לפעמים זה גובל גם בחוסר חיות דרך אגב. כשאדם נמצא בחוסר איזון רוחני, והוא לא מחבר שמיים וארץ, הוא יכול פשוט להתנתק ממידת האחריות. יש כאלה שמתנתקים מהמשפחה, ואחרים דברים פשוטים. היה פעם כאן בחוצ'יק אחד, משום מה הלך לכיוון את חסידות מסוימת, לא רוצה לציין את השם. יום אחד אבא שלו מתקשר אליי, הוא מבקש ממני שאני ממש אציל את הבן שלו. אמרתי לו, מה הבן שלך? הוא מתחתן, יש לו ילדים, כל זה. הוא אומר, אבל מה? יש לו פצע כזה ברגל, ואני מתחנן לפניו, לך לרופא! שיעזור לנו. לא, אני אגיד טילים, הכל יסתדר. אומר, אבל יש לו ילדים, פרנסה, צריך להיות בריא. הוא חי ב... איך אומרים? חי בדמיונות. אדם ניתנה רשות לרופא, לרפא, כתוב מפורש. מי שצריך לרפא את עצמו ולא הולך לרפא. אבל מה, הוא חי בדמיונות, בעולמות רוחניים כאלה, כאילו לא צריך את את העזרה של הרופא שהוא שליח של הקדוש ברוך הוא בסך הכל. דוגמה מוחשית. לכן אומר כאן הרב, תשובה מרימה את האדם אבל לא מנתקת אותו, אלא מחברת אותו אל העולם ולחיים. נקרא את זה עוד פעם. בבקשה, פרק י' ב', תחזור. התשובה מרימה את האדם למעלה מכל השפלויות, נכון, הנמצאות בעולם. ואם זה איננו נעשה זר אל העולם, הוא לא זר אל העולם, אלא הוא מחובר אל העולם, הוא אוהב את העולם, העולם גם אוהב אותו, כן? הוא חברותי, חברותי משום התחברות, כן? הוא מתחבר, אלא הוא מרומם עמו את העולם, עד רבה. העולם שהוא חי בו, הוא מרומם אותו, הוא מעלה אותו, מרומם הכל, נותן לו ערך לעולם, נותן לו חשיבות. לא כאילו העולם הזה הוא בטל ומבוטל, לא נכון. העולם הזה והעולם הבא מחוברים אחד עם השני. זה לתת ערך גם לערכי העולם הזה שהם מורכבים, זה נכון שהם מורכבים, אבל צריך לחבר אותם. אלא הוא מרומם עמו את העולם ואת החיים. אותן הנטיות של החטא הן מזדקחות בו. דוגמה ניתן. האדם הרי בסך הכל הוא יצור מורכב. כתוב, ויצר השם אלוקים את האדם, אפר מן האדמה. מה זה אפר מן האדמה? אומרים חז"ל, בשני יהודים כתוב. ויצר בשני יהודים, יצר הטוב ויצר הרע. כל אחד מאיתנו הוא מורכב מגוף ונשמה. יש דברים שמושכים אותו למטה, יש דברים שמושכים אותו למעלה, זה המציאות שלנו. אמרנו, עולים ויורדים בו. נניח, ניקח לדוגמה נטייה של תאווה, נאמר. אחת התאוות של הבני אדם זה לאכול. מישהו כאן אוהב לאכול? אתה אוהב לאכול? אני שמתי לב, אתה אוהב לאכול. ולפעמים אהבת האוכל שלו היא כל כך גדולה, שזה כבר לא בריא, יכול לקרוא דבר כזה. סותם לו את הראש, עושה אותו לא בריא, יכול לקרוא דבר כזה. אז לכאורה זה חטא, חטא זה חיסרון. אז יש לו נטייה לתאווה שהיא לא בריאה, היא לא טובה. עכשיו, הוא רוצה לתקן את הדבר הזה. אז מה הוא יעשה? תענית, מה אתם אומרים? מה אתם מסתכלים עליי? להפסיק לאכול? אוי אוי אוי, מה יקרה לאדם שיפסיק לאכול? אומרים בתענית, שעושים תענית, יש כאלה שעושים תענית, תענית ציבור נניח, שמגיע סוף התענית, נפלים על האוכל כמו חיה טורפת. מה עשית? אתה באת לעדן את עצמך, במקום לעדן את עצמך, אתה השפלת את עצמך, ירדת פתאום, דוגמה, כן, להפסיק לאכול, או תאוות המין למשל. מה נעשה עם התאווה הזאת? אומרים שהיצר המין של האדם הוא היצר הכי חזק שקיים באדם. אומרים חז"ל, למה? כי הכוח הזה להמשיך את השרשרת, שרשרת הדורות מה שנקרא, זה כוח אדיר שהוא קיים בצומח, קיים בחי, ודאי קיים באדם. זה כוח אדיר. בשביל להמשיך שרשרת זה לא דבר פשוט. לקחת זכר ונקבה שהם דבר והיפוכו על פניו, נניח צמח זכרי וצמח נקבי, ולהעביר את ההפקה מצמח לצמח, זה מנגנון כזה, ולא לא, לא, לא מלתזות רתאי. אתה עבר לגבי חיות, אתה עבר לגבי האדם. הדברים אינם פשוטים, כן. צריך כוחות אדירים להתגבר על הניגודיות. הרי דבר והיפוכו. אתה צריך לי, לחבר שני דברים הפוכים. וואי, וואי, איזה כוחות צריכים. הכוח הזה, התמון באדם, למשל, הוא קיים באדם. באה התורה ואומרת, אנחנו צריכים להפוך את הכוח הזה, שאם זה כוח התאווה של האכילה, או כוח התאווה של המין, להפוך אותו לחיובי. לא לבטל אותו, בשום פנים ואופן לא. לא כמו שאתה אומר, לעשות תענית. אלא מה? להתחיל לבסט, לסדר, לאכול, לפי השכל, לפי הבריאות, אוכל בריא, כמו שנאמר. זה מובן הדבר. אותו דבר לגבי מין. יש לך תאווה, יש לך יצרים, מה אתה עושה? מה אתה עושה? מתחתן. מה, מתחתן? תתפלל אדם. לא כמו אצל הנוצרים, מה הם אומרים? יש לך תאוות, תהיה נזיר, אל תתחתן. חס ושלום. זה הפוך על הפוך ממה שהתורה מצווה. הוא ורבו מילאו את הארץ. המצווה הראשונה בתורה, להתחתן. היום, דרך אגב, בגלל שאנשים בולבלים קצת בדברים האלה, הם לא מבינים. אז באמת הם סומלים מאוד, אנשים. היום מתחתנים, אני באתי לבחורים שכבר הגיעו לגיל 22, 23, ושאלתי, למה אתם לא מתחתנים? הם אומרים, מה? כל כך מוקדם? כל כך מוקדם? מה זה? בן 18? לחופה. 22, 23. מה אתם אומרים? מי צודק? נכון. כל גיל, הרי כל גיל יש לו את הטבע שלו. אם חז"ל קובעים שבין 18 לחופה, אמנם הגמרא דנה בסוגיה הזאת שאומרת שעד גיל, מחכים לו עד גיל 24, שאז אפשר עוד להגיד לו משהו, איזה מילה, יאללה, תתחתן, נו כבר, תפסיק עם הסיבובים האלה. אחרי 24, אני לא רוצה להגיד כאן מה שהגמרא אומרת. להגיד לכם. יש כאן מישהו בגיל 24 כבר? לא, כולם פחות. יש לכם מזל. טיפחנה עצמותיו, ככה נאמר. וואי. וואי, וואי. מתחיל להתבלבל. אז היצר הולך ושולט עליו יותר. במקום להפנות את היצר, כמו שהרב אומר כאן, לא לבטל את היצר, לכוון את היצר. לשלוט על היצר, לכוון אותו באפיקים חיוביים, אם זה באכילה, אם זה הקמת משפחה בישראל, וכל הדברים האלה. אז הוא מתבלבל בדברים האלה. זה תשובה. תשובה זה לא לבטל את היצרים ואת התאוות ודברים האלה. להשיב אותם לשורש שלהם, למקור שלהם, לרצון האלוקי. הרצון האלוקי אומר, תנהג בתבונה, תנהג בשכל, אם זה בענייני תזונה, תנהג לפי התורה, בענייני הקמת בית בישראל, מבחינת הזמן והגיל. היום אני רואה את זה ממש בחוש, ממש בחוש שאני רואה את הדברים האלה. כיצד הדבר הזה דורש כל כך הדרכה והכוונה, תבונה, זה לא דבר פשוט. אז זה תשובה, זה מובן. תשובה זה לא לבטל את החטאים, אלא לרדת לשורש החטאים ולכוון אותם באפיק חיובי. זה הכל. בוא נראה את זה בתוכו. אלא הוא מרומם עמו את העולם ואת החיים. אותן הנטיות של החטא הן מזדקחות בו. מזדקות משהו זך, נעשה יותר טהור. הרצון העז, הפורץ כל גבול שגרם לחטא, כשאדם לא שולט על יצריו ותאוותיו וכל הדברים האלה, הוא בעצמו נעשה כוח חי ופועל גדולות ונשגבות לטובה ולברכה. אותם כוחות שהשם הטביע בתוכנו, כשאנחנו לא נוהגים אותם כראוי, אם אנחנו עוברים כל גבול, כל נסגרת, אותם כוחות, לא לבטל אותם, אלא מה לעשות? לכוון אותם באפיקים חיוביים. זאת התשובה. אדם כזה שזוכה לשלוט על עצמו ולכוון את כוחותיו, אדם כזה הוא גדולה של חיים. ממקור הקודש העליון חופפת תמיד על התשובה ועל כל נושאי דגלה שהם הסולת של כל החיים הקוראים לתיקונם, לסרת מכשולים ולשיבה אל הטבע הטוב והאושר האמיתי, אל העליוניות הנשגבה החופשית באמת הראויה לאדם העולה למעלה על פי מקורו הרוחני ויסודו בצלם אלוקים. אני רוצה קודם כל, כלל גדול בכתבים של הרב, מדי פעם יש לו משפט ארוך מאוד, הוא כאילו נשפח איזה רעיון, זה עוד משפט קצר יחסי, אבל יש גם משפטים מאוד ארוכים. אבל כדרכם של כל משפטים צריך לראות את הכותרת, צריך לראות מהו הנושא, מה הוא מדבר כאן. הוא פותח במילה גדולה של חיים. גדולה של חיים, הכוונה היא, צריך ללמוד מההפך, קטנות של חיים. יש חיים וגדלות ויש חיים וקטנות. חיים וקטנות זה כמו ילד קטן, הוא חי על מצבי רוח, בלי, הוא לא רואה את המגמה הכללית של החיים, הוא לא רואה את הכיוון, הוא חי מהרגע לרגע, זה נקרא קטנות של חיים. מה שנקרא קטנות מוחין. קטנות מוחין אין ראייה כוללת, אין ראייה כללית. יש ראייה נקודתית. קטנות של חיים זה חיים מפוזרים. אתה לא רואה את התכלית, אתה לא רואה את המגמה, אתה לא רואה את ה... אתה מתנהל ולא מנהל. זה נקרא קטנות של חיים. אדם קטנוני, אני לא יודע, מישהו ראה פעם אדם קטנוני? מישהו היה פעם קטנוני בחייו קצת? חוץ ממני. הוא חי מרגע לרגע, ממצב רוח למצב רוח. זה חיים לא כל כך נעימים וסימפטיים, נאמר ככה. אדם שהוא קטנוני, נאמר, קטנוני. מה זה גדלות של חיים? הוא רואה את המגמה. נכון, יש קשיים בחיים. אבל הוא לא מאבד את הכיוון, הוא לא מאבד אזימות, קוראים לזה בצבא. עם כל הקשיים, כל הבעיות שיש לו, תמיד הוא חותר קדימה, לתקן את החיים, להיטיב יותר וכו', למרות כל הקשיים שישנם. הכל קיים, שאלה איך אתה מקבל את הדברים. אדם גדול, אין הכוונה ודאי גדול פיזית, אלא גדול בהשקפת עולם, בתפיסת חיים, זה נקרא אדם גדול. הוא יודע להתמודד עם הדברים, יש לו עין טובה, הוא רואה את הדברים כיצד הם מנוהלים ומתנהלים, הכל לטובה, ומתוך כך הוא מתגבר על כל הקשיים, שבטבע הדברים מזדמנים לו בחיים. זה צלם אלוקים, זה מה שהרב חותם כאן במשפט הארוך. כן. על פי מקורו הרוחני ויסודו בצלם אלוקים. המילה צלם אלוקים היא מילת מפתח בהבנת מה זה אדם. האדם נברא בצלם אלוקים, עשה אותנו בצלם אלוקים. רב חיים מוולוז'ין, שחיבר את הספר נפש החיים, הוא עוסק הרבה במושג הזה צלם אלוקים, שזה בעצם המייחד את האדם, זה מהות האדם. משם בפרקים הראשונים, אני מציע לכם ללמוד את זה, הוא עוסק, הוא אומר, הצלם אלוקים שבאדם, הכוונה היא היכולת של אלוקים להנהיג את עצמו, זה נקרא צלם אלוקים. האדם הוא יצור בעל יכולת, אדם שהוא יכול לכוון את חייו לטוב ולמוטב, זה המהות שלו. אדם הוא לא טיפוס מולך אלא מוליך, לא רק טיפוס נפעל אלא פועל, פועל בעולם, משפיע בעולם, זה מהות האדם. אדם בעל צלם אלוקים זה אדם משפיע, אדם שאיבד את צלם אלוקים זה אדם פציבי, אדם מיואש, אדם שאומר אין מה לעשות יותר בעולם הזה, מרוב, לפעמים מרוב רוע, מרוב רוע, אז הוא אומר, אין כזה, כל כך רע, מישהו היה לו כאן איזה רגע של רוע בחיים או משהו כזה, ברצינות, לא, אתה כבר מחייך, אני לא יודע, לפעמים אדם יש לו רגע של יאוש, באותו רגע שהוא מתייאש, הוא מאבד את האמונה ביכולת להשתנות. זה יכול להיות בכל נושא. מאבד את ערכו כאדם. עד כדי כך, לפעמים אנשים באמת ממש בדיכאון. וכשהם בדיכאון, אז באמת איפה השמחה, איפה הנשמה, איפה כל הדברים האלה. ממש מאבד את צלם האלוקים שבו. לא מאבד במהות, כי במהות תמיד נשאר בן אדם. אלא בידך לפתח את היכולת. בידך גם למזער את היכולת. כן? וזה יכול להיות מיום ליום, מרגע לרגע לפעמים. אומר, אדם שהוא בתשובה, דהיינו, באמונה, ביכולת, לתקן, לשנות, להוסיף טוב, להוסיף אור בעולם, אדם כזה, הצלם אלוקים שלו מתגלה. זה העניין של צלם אלוקים. עכשיו נקרא את המשפט עוד פעם. וגדולה של חיים, ממקור הקודש העליון, חופפת תמיד על התשובה ועל כל נושא דגלה, דהיינו, אדם הוא מציאות של התחדשות, של התפתחות, של התקדמות, שהם הסולת של החיים. כמו שאומרים, יש סולת ויש פסולת. זה הסולת של החיים. הקוראים תמיד לתיקונם, לתקן, לתקן, לתקן. לתקן עולם במלכות שדי. כל יום אנחנו אומרים את זה בתפילה. להסרת מכשולים, לשיבה אל הטבע הטוב, והעושר האמיתי, אל עליוניות הנשגבה, החופשית באמת. להיות אדם חופשי. הראויה לאדם, העולה למעלה על פי מקורו הרוחני ויסודו בצלם אלוקים. זה אני מברך את כולנו שנזכה לאותה מהלך, זוכים ונזכה אותנו לתקן עולם במלכות שדיים, לגלות את הצלם אלוקים שבתוכנו ושאחרים. תעברו בבקשה לסעיף ג', סעיף ג', כן. הכותרת של הנושא היום זה זרימה, הייתי אומר. הזרימה, זרימת החיים. יש ביטוי כזה, החיים זורמים, הכל זורם, הכל בסדר. אבל יש גם מה שנקרא, הכל סתום, שום דבר לא הולך. הכל תקוע, יש ביטוי כזה, הכל תקוע, כן. זה עושה כנראה. נתחיל אולי לקרוא את הסעיף הראשון. התשובה, דיינו שאדם זוכה לתשובה, כמה נחוצה ונכבדה היא להאיר את אופק החיים כולם. אני רוצה שוב פעם להסביר את נושא הסולם. אדם מתרומם, האופק נפתח. אתה עולה על בית גבוה, אתה רואה אופקים. אתה עולה על מטוס, אופקים עוד יותר גדלים. אבל יש גם מה שנקרא בירה עמיקתא, זאת אומרת שפעמים אדם נמצא בתוך בור, אין לו אופק בכלל. מכל הבחינות. ושאל, מה יהיה איתך? לא יודע. אין לו עתיד, אין לו אופק. יש ביטוי של אופק. ראייה כללית, ראייה כוללת, ראייה מקיפה, לטווח רחוק. הם במבחינה פיזית, זאת אומרת, אתה רואה את האופקים, ומבחינת לוח הזמנים, אתה רואה אופק, אתה רואה כיוון, אתה רואה תיקון וכו'. גם כאן, התשובה היא גורמת לאדם להתעלות, אמרנו. סולם החיים, ומלא כמה שאדם יותר מתעלה, אופק חייו הולך ונפתח. יש לו ראייה יותר כוללת, הוא לא רואה את הכל דרך הנקודה הפרטית, הקטנה וכו', הוא רואה דברים בגדלות, מה שנקרא. תשובה נחוצה מאוד, היא גורמת לאדם להיפתח בלשון שלנו. ולא רק להיפתח, גם לזרום. בוא נראה כיצד. הצינורות הרוחניים נסתמים מפני חטאת האדם. צריך להבין, יש צינורות רוחניים, כמו שבגוף האדם יש צנרת, צנרת שהיא הרבה דברים. יש כלי דם שזה צנרת בסך הכל. וצריכה שיהיה זרימה בדם, באיברים. אם אין זרימה, יש נמק. אם יש נמק, זה לא בריא. הייתי אומר, לא רק זה לא בריא, זה מסוכן. הדבר הזה. אז זה הזרימה של הדם. יש זרימה שבעצבים. יש כלי העיכול, כלי הנשימה. מה לא זורם בגוף האדם? הכל זורם. אבל יכולה להיות גם סתימה במערכות האלה. פתאום התקף לב, לא עלינו. מה זה התקף לב? סתימה בעורקים. משהו נתקע שם. אותו דבר, העצבים, פתאום איזה עבר משותק. יש נתק בין העצבים של העבר ובין המוח של האדם. אותו דבר, זרימה, אני לא מדבר על חושר נשימה, או עיכול, אדם לא, איך אומרים, כל יום מברכים, יוצאים מהשירותים. יצר את האדם בחוכמה, הכל זורם, הכל יוצא, הכל נפלא, כל הפסולת, כל הדברים האלה. בקיצור, אנחנו מערכת שלמה של צינורות מבחינה ביולוגית, מבחינת הגוף. אבל לפעמים יש סתימות. אותו דבר מקביל מבחינה רוחנית. המקביל לכל המערכת הגופנית מבשרי חזה אלוקה. יש גם מערכת צינורות רוחנית, פנימית. כשאדם הוא לא בסדר, הוא חוטא חס ושלום, עושה דברים לא טובים, הוא סותם את הצנרת הפנימית שלו, כן. ועד לפעמים הסתימות הזאת לא, היא תמיד גורמת צער גדול וכאב גדול. על זה מדבר כאן הרב, וצריך ללמוד, יש קורס מיוחד במשרד העבודה, מי שמעוניין, מרוויחים לדעי הרבה לאינסטלציה, מישהו רוצה מעוניין ללמוד את הקורס הזה, להיות אינסטלטור? וכמה תלמידים כאן למדו את הקורס הזה? מה זה עושה אינסטלטור? פותח מה? פותח סתימות. תשובה זה לפתוח סתימות. להסיר את, את כל החומים בלשון המודרני, חסמים קוראים לזה. את החסמים, יש חסמים. הם חסמים רגשיים, חברתיים, זוגיות, כל הדברים האלה. זה עניין של תשובה, זה מובן. בואו נראה את זה בתוך. הצינורות הרוחניים נסתמים מפני חטאות האדם. הצמאון האלוקי בכליו, שבאופן טבעי קיים באדם כל זמן שהוא חי, הצמאון האלוקי הכוונה להתקרב לאלוקים, לרצון האלוקים, או בלשון שלנו להיות בן אדם יותר טוב. להיות בן אדם יותר טוב. שהם הערות המוסר המעשי והתכונה במהות הנפש. הצמאון הזה, המציאות הזאת, לפעמים מפרפר, הוא מתחיל לפרקס ולהתנועע תנועת חיים, אבל חוזר ונופל. לפעמים אדם רוצה לתקן, לתקן את מידותיו, את מעשיו, יחסי האנוש, בינו ובתן משפחתו, ובין החברה הזאת. הוא משתדל, הוא מתאמץ, אבל הוא נופל. לא מצליח. והדבר הזה די מייאש אותו לפעמים. איך מתמודדים עם העליות האלה מצד אחד, הרצון לתקן, והאי היכולת לתקן, שאדם מרגיש ברגע שהוא נופל. חוזר ונופל. מדוע? מפני שהאב טיט, אב טיט, טיט זה ידוע, בוץ. יש טיט, בוץ, של זוהמת הפשעים מכביד עליו. ומה המשל דומה שתבינו, יש ביצה כזאת, אומרים באפריקה, מקומות כאלה, שהיא שואבת את האדם לתוכו. וכאילו מושכת אותו לתוך, מה? תובנית, ביצה תובנית כזאת. לפי האדם אומר, טוב, אני כבר רוצה לתקן את המצב שלי. וכבר נתפס בעד הענף, במשהו. פתאום, אופ, משהו משך אותו למטה. לא פשוט, לא מילת הזאת אותי. סליחה שאני ממחיש את הרעיון. הוא קורא לזה אב טיט לביצה התובנית הזאת. תתאבק. הוא מושך אותו למטה, אלה, תוך התחתיות של אותה בוץ, כן. ולא רק חטאת האדם היחיד, כאן הוא מחדש, לא רק שאתה לא בסדר, ואתה נמשך לבירה המקדה או לאיזה בוץ כזה ש... כי אם ביותר חטאת הציבור, אנחנו חלק מהציבור, והעובדה שהציבור הוא גם במצב לא מוסרי, לא טוב, הדבר הזה גורם לנו גם כן נפילות וירידות. בציבור זה מתחיל מהדבר המינימלי כמו משפחה, ציבור יותר רחב, אנושות כולה, כמו המבול, היה כל העולם כולו סבל. הלאום, אנחנו היינו בגלות 2000 שנה, זה לא מלצד אותה, היא הדבר. וכולנו סובלים. הפרט הוא לא מנותק מהציבור, גם מבחינת מצבו הכללי של הציבור. הציבור הוא בעל השפעה גדולה על הפרטים. הוא אומר יותר מזה. כי אם ביותר מחטאת הציבור, חטאת הציבור, זה מושך אותנו, משפיע עלינו, מוריד אותנו. דרך אגב, אחד הדברים שמשפיעים מאוד על האדם זה לשון הרע. לא יודע אם שמעתם על לשון הרע. מישהו שמע פעם על לשון הרע? איפה שמעת על לשון הרע? אצל החפץ חיים, מעניין מאוד. אם לא היה חפץ חיים, לא היית שומע? יהיה חינם, יש כאלה שלא יודעים שזה לשון הרע. אם התרגלו כל כך ללשון הרע, שאומרים שזה חלק מהחיים, אם לא מרחלים ולא מדברים לשון הרע, אז זה כאילו משהו לא בסדר כאן. אתה צודק. ברוך השם שיהיה לנו את החפץ חיים, פתח לנו את העיניים. חבר'ה, יש לשון הרע, צריך לי את זה. לפעמים, למשל, דוגמה, יש ציבור. ובציבור מדברים לשון הרע לפעמים, כמו מדברים איש על רעהו, או מדברים בעיתון, או בטלוויזיה, או ברדיו, בכל מקום, מדברים לשון הרע. מדברים לשון הרע על הממשלה, מדברים לשון הרע על המדינה, מדברים לשון הרע על... על מה לא מדברים לשון הרע? יש משהו שאתה מדברים על לשון הרע? אנשים חושבים, זה חופש הביטוי, אפשר לדבר, טטה, פפם. זה משפיע על הנפש, כל אחד מאיתנו. למה המשל דומה? יש כאלה שמשחקים בבורסה. אני מקווה שאתם לא מהשחקנים האלה. אני לפעמים רואה, אני מכיר כמה כאלה אנשים. לפעמים אני רואה אותם בהיי. מה קרה? אנחנו אומרים, המניות עלו. פתאום הם בדאו. מה קרה? המניות ירדו. תארו לעצמך. מצב רוח. כמו יויו. עולים, יורדים. עולים, יורדים. זה לא חיים נורמליים, החיים האלה. אדם חי במציאות כזאת, ואם יש משבר גדול, הוא בכלל בדיפרסיה, הוא מאבד את ה... מאבד את ה... בכלל את מסברי הראש. יכול לקרוא דבר כזה? אותו דבר גם לגבי לשון הרע בציבור. דוגמה, אני אומר שהציבור, חטאת הציבור משפיע. כשמדברים רע על ארץ ישראל, על המין האנושי, על, 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 על דברים כלליים, כאילו זה הכותרות של העיתון, זה לא מילתא זוטרתא היא. זה משפיע על מצבי הרוח של כל אחד ואחד מאיתנו. לטובה, אם מדברים טוב, ולרעה, אם מדברים לא טוב. אז היה לי רעיון, אני לא יודע אם אתם מסכימים, אלא להוציא עיתון, שהכותרת בעיתון יהיה לשון הטוב. יום, יום. יום יום לשון הטוב. מה אתם אומרים? רעיון טוב? או ערוץ טלוויזיה שיהיה כתוב ערוץ מאיר מקף רק דברים טובים. מאיר. זה טוב או לא טוב? מה אתם אומרים?
טוב
מאוד.
מה
אני אתן לך דוגמה? היום עברתי ברחוב, דוגמה, היום עברתי ברחוב, וראיתי באמת, עברתי ברחוב, ברחוב כנפי נשארים, ראיתי תנועה עצומה של מכוניות, ממש, אוטובוסים, מוניות, מכוניות, מה זה? כל כך שמחתי לראות כל כך הרבה מכוניות. למה? ירושלים מלאה בני אדם, אחרי 2,000 שנה, סוף סוף מיליוני יהודים בירושלים מסתובבים, עלייה לרגל. איזה תנועה, איזה שמחה, כולם בתנועה. חדשה טובה או לא? אה? מה אתם אומרים? אמנם היה שם איזה נהג אחד שתפר בתל דו, אבל הוא התבלבל כנראה או משהו כזה בפקק. חדשה טובה או לא? זה מזכיר לי את אריה לוין, זכר צדיק לברכה, ופעם הוא נסע במונית והייתה מאמורה בכביש, אז הנהג של המונית חירף, איזה כבישים כאן בירושלים וזה. אז אריה לוין היה עדין, אמר, אדוני הנהג, אני מאוד שמח לנסוע בכבישים של ירושלים, אני מרגיש אותם. וחדשה טובה? מי שאל חדשות? אתה שאלת. ראיתי בניינים בירושלים, בונים היום מגדלים, אני לא יודע אם שמתם לב. איזה יופי! מגדלים, לא מפלצת, מה? מגדלים! בוני ירושלים, מי?
השם.
השם בוני ירושלים. איזה מגדלים, איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי. אתה רואה, מסתכל ברחוב, זה מדבר ספניולית, זה יידיש, זה מדבר ספרדית, זה מדבר טורקית, זה מדבר רוסית, זה מדבר זה. איזה יופי, איזה יופי. קיבוץ, גלויות, כל העולם, כל השפות מדברים כאן. חדשה טובה, מה אתם אומרים?
טובה מאוד.
כן. אתה תהיה אצלי עיתונאי, בסדר? תלקט חדשות טובה. למה כל הזמן צריך, סליחה שאני אומרים לשון הרע, כן, אומרים זה רעל. למה זה רעל? רע לשון, ריש עין זה רע, למד זה לשון, רע לשון, לשון הרע זה רע. זה מה שהרב אומר, חטאת הציבור היא משפיעה על כל אחד ואחד. זה לא רק עניין פרטי, אם האדם באופן פרטי חטא. גם הסביבה, האווירה הכללית, היא משפיעה על האדם. יחידי הסגולה המקווים לאור השם, סובלים מחטא הציבור כולו. זאת אומרת, יש אנשים הם כלליים, שהוא לא בסדר, הם לא אומרים טוב שזה לא אני, אלא אם הוא לא בסדר, זה אני לא בסדר. אם אתה עובר באור אדום, בכביש, ולא הוא לא בסדר, אלא אתה לא בסדר. אלה יחידי הסגולה, שהם כל כך מחוברים כאיש אחד בלב אחד לכל עם ישראל, שהקלקול של האחרים זה הקלקול שלהם. אם כלא רם למלא באנשים שנפלו וירדו, הגיעו לתחתית שאול, אז זה לא הם, זה אני. כי אני והם זה בדיוק הברית הערבות ההדדית. אנחנו ביחד, כולנו ביחד. ולא, אכן אומרים בבידוי לשון רבים. אשמנו, בגדנו, לא כמובן, אשמתי, בגדתי, אלא מה אומרים? אשמנו, בגדנו, לשון רבים. אהבתם אל הכלל של יחידי הסגולה האלה, הזיזה היא לאין חקר, עזיזה מלשון חזקה, היא כל כך אוהבים את הכלל וכואבים את כאב הכלל. עצמות הטוב שבנשמתם הורגת דווקא אל הטוב הכללי. דהיינו, אומרים, אנחנו רוצים שלכולם יהיה טוב. הם לא מעמידים את הטוב הפרטי שלהם במרכז ההוויה, שלכולם יהיה טוב, דווקא אל הטוב הכללי. אבל הכלל שהם נמשכים אליו, הרי הוא עלול לטמא אותם במגעו מפני החטאים הנדבקים בו. אז מה לעשות? דוגמה, אמרנו. אתה קורא עיתון, אתה רואה טלוויזיה או משהו כזה. למה אתה רוצה להיות מחובר אל ההוויה הישראלית? לדעת מה נעשה כאן. אבל אתה גם עלול, תוך כדי הקריאה או ציפייה בטלוויזיה, אתה עלול גם להתקלקל. ואתה עלול גם להגיע למצבים של מחשבות רעות ודיבורים רעים ודברים מהסוג הזה. אני כל לא מדבר על זימה או על דברים מהסוג הזה. אני מדבר על סתם דברים חדשות. כן. אז האדם הזה שהוא רוצה להיטיב לכולם מצד אחד, אבל מצד שני הוא עלול להזדהם. לא פעם בנות שירות לאומי אומרים, נתנו לנו לשרת במקום כזה ואחר, ושם האנשים לא צנועים, לא מדברים יפה, לא מתנהגים יפה, כל הדברים האלה. אז מה? להתחבר אל הכלל או לא להתחבר אל הכלל? באיזה תנאים? לא זאת רתאי הדבר, זה לא דבר קטן. אז זה עלול לטמא אותו. אמנם, אומר, צדיקי אמת סובלים הם ברצון את כל הסיתומים, כל האיסורים החומריים והרוחניים, ובלבד שיבואו למטרתם להשכיל ולהיטיב, להרבות טוב ואור קודש, לפלס נתיב סלול לאור השם ונועמו, שיכנס ישר בכל לב ורוח, למען יתענגו הכל על טוב השם, ולמען ישמח השם במעשה. אומר כאן הרב דבר, אדם צריך להיות אידיאליסט. אידיאליסט זה אדם שמוכן לסבול שלאחרים יהיה טוב. הוא מוכן לבוא, לסבול, להגיע לפעמים להשפטות, במקומות נמוכים מאוד. והוא יודע שיש סכנה. ובכל זאת, הוא הולך לעזור, לתקן, כל אחד לפי מדרגתו. אלה הם צדיקי אמת, הוא קורא להם. יש צדיק שהוא דואג למי? הוא דואג לעצמו. אבל הצדיקים, צדיקי האמת, אותם אידיאליסטים, אני לא מדבר מבחינה דתית, אומר, מבחינה אנושית, מבחינת גדלות, שאדם אומר, אני מוכן לסבול, ואפילו לגלת לסיכונים כאלה ואחרים, רק על מנת שלכולם יהיה טוב, לא רק לי. כמו רבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי היה במסכת סוכה, זה כתוב, אומר, אני מוכן לסבול את כל הדינים שבעולם, רק שלאחרים יהיה טוב. במקום שאחרים יסבלו, שאני אסבול. למה? חפץ הטוב שבליבו של רבי שמעון בר יוחאי הוא כל כך גדול, הוא אומר, אני נעזוב אותי את הפרטיות שלי. העיקר, שלכולם יהיה טוב. נאחל לעצמנו שאכן נזכה למידה הזאת של רבי שמעון בר יוחאי ובנו, כן, שהיו אידיאליסטים גדולים, תרמו לכולם, נתנו לכולם, כן, מתוך כך נזכה לגאולה שלמה, לישועה שלמה ולנחמה שלמה במהרה בימינו
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.